פרשת שבוע, פרשת כי תצא, בפרק כ"ג פסוק י' והלאה. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. מה הכוונה ונשמרת מכל דבר רע? אומרת הגמרא במסכת כתובות דף מ"ו עמוד א', במסכת עבודה זרה דף כ', שהפסוק הזה הכוונה לשמירת הראייה ושמירת המחשבה מדברים שהם חסרון בקדושה ובצניעות. אז התורה מזהירה בשעת יציאה למלחמה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. למה התורה אומרת את זה דווקא כי תצא מחנה על אויביך על שעת מלחמה? הרי יש לנו פסוק מפורש שהתורה מזהירה על זה בסוף פרשת שלח. כל החיים כתוב ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אז אומר רש"י, כי תצא וגומר ונשמרת שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. זאת אומרת, תמיד צריך זהירות בזה, אבל בשעה שנמצאים בשעת סכנה אז צריך יותר ויותר זהירות בזה. בסיום העניין התורה אומרת, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. זאת אומרת, כשצריך סייעתא דשמיא במלחמה צריך את זה לשני דברים. דבר אחד, להצילך, להינצל שהאויב לא יוכל לעשות להם שום דבר, ודבר שני, ולתת אויביך לפניך. זאת אומרת, להכות באויבים, גם להינצל שהאויבים לא יוכלו להזיק להם וגם להכות את האויבים. זאת אומרת התורה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מסבירה התורה למה כל כך חשוב הזהירות בעניין הקדושה. הכוח הגדול של עם ישראל ממה נובע? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. מה שומר את האדם מצרות? מה נותן לבן אדם את הכוחות? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. האור האלוקי שבא מהשם יתברך ונכנס בתוך הנשמות של עם ישראל, הוא הנותן לעם ישראל את הכוח לכל הדברים הטובים. וכמו שאנחנו רואים את זה בתפילה, בסוף תפילת 18 בשים שלום, וברכנו אבינו כולנו כחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כל הדברים הטובים כולם מכוח מה הם באים? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, מאור פניך, באור פניך נתת לנו השם אלוקנו כל הדברים האלו. ולצד שני, ממה מתחילים כל הצרות? אז כתוב בפירוש, וכמן בפרשת וילך, בפרק למד א' פסוק י' ז', ומצאו רעות רבות וצרות. היה קצת קודם, והסתרתי פניי מהם והיה ועזבתים והסתרתי פניי מהם. זה ההפך כי השם לוקח מתהלך בקרב מחניך. ועזבתים והסתרתי פניי מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. אומרת התורה, מה גורם את כל הצרות? ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. אז יש לנו, התורה מלמדת אותנו בשני הפסוקים האלו, בפרשת כי תצא, בפרק כף ג' פסוק תתוו, את הצד החיובי, מה הוא מביא את הישועות, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. ובפרק, בפרשת וילך, בפרק למד א' פסוק ז', את הצד השני של המטבע, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. שני הפסוקים האלה זה מעמודי התווך של כל הבנת החיים, של כל הבנת התפקיד שלנו בעולם הזה. הרמב״ם מעריך בזה במורה נבוכים בחלק ג' פרק נון א', כמדומן פרק נון א', נו אז קרוב לזה. אבל במה תלוי באמת הדבר הזה? כי השם לוקח מתהלך בקרב מחניך. בכללות זה תלוי בכל ענייני עבודת השם. כמה שאדם יותר מתקרב להשם יתברך, אז יותר זוכה לכי השם לוקח מתהלך בקרב מחניך. אם חס וחלילה האדם הולך נגד השם יתברך, זה מפסיד את זה. אבל התורה אומרת לנו בפה בפרשת כי תצא, דבר שבפרטות הוא הכוח הגדול לזה. והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. אומרת לנו התורה שהמפתח הגדול לזה זה עניין הקדושה. ואנחנו מוצאים בחז"ל על העניין של הקדושה. כתוב בתהילים בפרקים של ההלל על קריאת ים סוף, הפרק השני של ההלל, הים רעה וינוס, הירדן יסוב לאחור. אומרים חז"ל במדרש, כמדומן מדרש שוחר טוב בתהילים שם, וגם במדרש רבה בפרשת וישב, ובעוד כמה וכמה מקומות בחז"ל, למה דוד המלך עליו השלום משתמש בתהילים בלשון הים רע וינוס? היה צריך לומר הים רע ויבקע. אומרים חז"ל, זה בא לרמז מה ראה הים ונס, בזכות איזה מצווה הייתה קריאת ים סוף. ראה ארונו של יוסף, אצל יוסף הצדיק בפרשת וישב כתוב פעמים רבות וינוס החוצה. בזכות אותו הוויינוס החוצה של יוסף הצדיק, בזכות זה היה קריאת ים סוף. מביא הגר"א מהתיקוני זוהר של רבי שמעון בר יוחאי, שכוונת הדברים שאם יוסף הצדיק חס וחלילה לא היה מצליח לעמוד בזה, אם חס וחלילה היה נכשל, כל עם ישראל היה טובע בים סוף. אז יוצא שהזהירות של אדם יחידי, יהודי יחידי, הציל את כל עם ישראל. הוא היה בניסיון גדול, הרי הוא היה גלמוד, אחיו מכרו אותו מארץ ישראל לארץ מצרים, והוא היה עבד אצל פוטיפר, ושפוטיפר איימה עליו שתשים אותו בבית סוהר, כמו שבאמת היא עשתה את זה, ועוד כל מיני איומים שאיימה עליו, איומים קשים, וזה היה נראה שישימו אותו בכלא לכל החיים, ושהוא יישאר שם בלי להקים משפחה, בלי כלום, להרוס את החיים שלו. ועם כל זה יוסף עמד בניסיון, אבל בסוף מה היה? ההפך הגמור, דווקא על ידי זה הוא זכה, דרך זה שהוא היה שם בבית סוהר התגלגל, שהוא יצא למלוך בכל ארץ מצרים ולפרנס גם את כל עם ישראל. ויותר מזה, כמו שראינו שכל עם ישראל ניצלו בזכותו, כל קריאת ים סוף והכל היה בזכותו. אנחנו רואים גם כוח גדול מאוד בעניין הקדושה, שיש כוח למעשה של אדם יחידי לפעול להצלה של כל עם ישראל כולו. אותו דבר בגמרא ביומא בדף מזין עמוד א' מסופר על אישה בשם קמחית שזכתה ששבעה בנים שלה היו כהנים גדולים. והגמרא שם אומרת שמה היה הזכות שגרמה לה לזה? זהירות שהיא הייתה נזהרת באופן מיוחד בענייני צניעות, בגמרא שם בתלמוד בבלי ביומת אף מזיין עמוד א', לא ברור אם זה נשאר למסקנה שזה הזכות שגרמה לה, אבל בירושלמי ביומה בפרק א' הלכה א', ובמגילה בפרק א' הלכה י' כמדומני, ובאוריות בפרק ג' הלכה ב' כמדומני, אז מבואר שזה המסקנה, שבאמת היא זכתה, שבאמת היא זכתה לזה מכוח זה. וגם העניין של כהן גדול זה לא סתם זכות של תפקיד מכובד, שאפילו של תפקיד רוחני חשוב, זה זכות של להביא את השפע לכל עם ישראל. הרי על ידי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים הוא גורם את הכפרה לכל עם ישראל. אז שוב פעם אנחנו רואים פה את העניין הזה, שעל ידי זהירות בענייני קדושה זוכים להביא את השפע לכל עם ישראל. בספר נפש החיים בשער א' וגם בשער הספר מבואר שעל ידי כל דבר שאדם עושה בעבודת השם, כל לימוד תורה, כל תפילה, כל קיום מצווה, כל זהירות מעבירה, כל פרט של ענייני עבודת השם, באמת אדם מביא שפע לכל עם ישראל. כי העולם בנוי בצורה כזאת שיש לנו את העולם שלנו, ולמעלה מזה יש מיליארדי עולמות רוחניים, ולפי המצוות והתורה שעושים כאן בעולם הזה, כך נתקנים העולמות העליונים, וממילא על ידי זה בא השפע מהעולמות העליונים לכל עם ישראל. זאת אומרת, זה הולך בשני שלבים, שלב ראשון מלמטה ללמעלה, שעל ידי התורה והמצוות של עם ישראל כאן בעולם הזה נעשה השפע בעולמות העליונים, בשלב שני מלמעלה ללמטה, שעל ידי זה בא השפע לכל עם ישראל. אבל אנחנו רואים בדברי חז"ל שהבאנו לגבי יוסף ולגבי קמחית, שרואים שבעניינים של הקדושה יש כוח במיוחד, באופן מיוחד, שפעולה של אדם יחידי מביאה את השפע לכל עם ישראל. למה זה באמת כך? ואומר האריז"ל בספר שער מאמרי רשב"י, אומר את זה בפירוש כך, שיש כוח גדול בזהירות של כל אדם בענייני קדושה, כל חד כפום שיעור הדילי, להביא שפע מיוחד לכל כללות עם ישראל. והוא אומר שכשהוא מביא את השפע לכל עם ישראל, הוא נוטל חלק בראש, כיוון שהוא זה שביא את השפע, אז הוא זוכה במיוחד ביותר בשפע הגדול הזה. למה באמת אבל מיוחד העניינים האלו של קדושה יותר משאר הדברים? יש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות, יש ספר מרב משה חיים לוצאטו זצ"ל, הרמח"ל, שנקרא בשם אדיר במרום. זה ספר קבלי עמוק מאוד, פירוש לספר אידרא רבה, זה חלק מהזוהר בפרשת נשא. יש מכתב רב אברהם שמחה מאמציסלב זצ"ל, אחיין של רב חיים מוולוז'ין זצ"ל, שמספר שם שהוא אמר לו, לדוד שלו שהיה רבו, שהספר הזה אדיר במרום כולו גילויים נוראים מעולמות העליונים, ובפרט החלק בספר שנקרא איחוד הגן, המאמר של איחוד הגן, שזה אין קץ לנוראות נפלאות העניין. הוא אומר שהוא הסכים איתו הדוד שלו לדברים האלו. על כל פנים, אז שם בספר הזה ובמאמר המיוחד הזה שעליו אומר את השבחים הנוראים האלו, אז שם כתוב כך, שבאמת בעולמות העליונים יש שפע עצום ששייך לעם ישראל על ידי הרבה סיבות, בפרט התורה והמצוות שעם ישראל עושים כבר דורי דורות, אלפי שנים מהאבות הקדושים וכו'. אבל היה צריך לשאול אם ככה היה צריך להיות הרבה יותר שפע לעם ישראל. אבל הוא אומר, יש בעיה שכוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. ואיך הם יכולים לגנוב מהשפע הזה? כל עוד שזה שמור בשמיים, אין להם יכולת לגנוב מזה. כשזה בא לארץ, אז בדרך, במעבר מהעולמות העליונים לעולם שלנו, שם הסכנה שהם עלולים לגנוב מהשפע הזה. ולכן, כדי שלא יגנבו, לכן שמור השפע הזה בשמיים ולא נותנים לזה לרדת. ולכן חסר לנו הרבה שפע. הוא אומר שאם יש צדיקים שיודעים לעשות שמירה למעבר של השפע מהעולמות העליונים לעולם שלנו, אז יכול על ידי הצדיקים האלו לרדת שפע עצום לכל עם ישראל כולו. והוא כותב שם דרכים איך לעשות את השמירה הזאת. הוא כותב שזה היה העבודה של רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, לעשות שמירות רוחניות על ידי כל, בשעת הלימוד שהם היו לומדים, הם היו עושים את זה על ידי, עם אורות רוחניים גדולים מאוד, שמביאים את השמירה הזאת. את מי שרואה בכתבי הארי, בשאר הכוונות בדף נון וב, תורבית, ובעוד כמה וכמה מקומות בכתבי הארי, אתה רואה מהשמירות הכי גדולות והכי מיוחדות לעניין איך לשמור את השפע, שלא יוכלו כוחות הרע לגנוב מהשפע, זה על ידי השמירה של ענייני הקדושה והצניעות. יש לזה כוח מיוחד, לשמירה הזאת שמדבר עליה הרמח"ל, יש כוח מיוחד לשמירה של ענייני קדושה וצניעות, לשמור את השפע הזה שלא יוכלו לקחת ממנו כוחות הרע. אז יוצא לפי זה שבשעה שיהודי שומר את עצמו בעניינים האלו של קדושה וצניעות, לא רק שהוא מביא לעם ישראל על ידי זה את השכר והאור של המצווה הזאת של השמירה שהוא שומר, אלא גם על ידי זה הוא נותן יכולת לקבל את השפע מהרבה הרבה מצוות והרבה הרבה תורה שיש לעם ישראל מכל אותו הדור ומדורות קודמים, מהאבות הקדושים וממשה רבנו וכו' וכו'. כי יש המון שפע בעולמות העליונים, ואם היה לנו את כל השפע הזה היינו במצב רוחני וגשמי הרבה הרבה יותר טוב. אלא שיש בעיה מלתת את השפע הזה, שלא יגנבו אותו החיצונים. ברגע שאדם עושה את השמירות, אז לא רק את השפע של עצמו הוא נותן יכולת לעולמות העליונים להעביר לעם ישראל, אלא גם שפע מהרבה מצוות של כל עם ישראל, של אותו דור ושל דורות קודמים. לכן על ידי הזהירות במצווה הזאת, במיוחד במיוחד על ידי זה, יש כוח לתת שמירה לעם ישראל. ובזה מתאים שהמקומות שאנחנו הבאנו, שרואים במיוחד שיש כוח לזהירויות בענייני קדושה וצניעות להביא שפע לכל עם ישראל, על מה אנחנו ראינו את זה? אחד בקריאת ים סוף ואחד בכפרה של כהן גדול ביום הכיפורים לעם ישראל. מה היה בקריאת ים סוף? חז"ל אומרים שהקושי הגדול בקריאת ים סוף היה, למה כל כך היה קשה לזכות לזה? כי בני ישראל במצרים גם כן עבדו עבודה זרה, והכוחות הרע טענו לקדוש ברוך הוא, היה שם הרי עם ישראל והמצרים, וכדי להציל את עם ישראל היה צריך שיהיה הנס שהיה, שבני ישראל עברו את הים ביבשה ועברו לצד שני, ניצלו, ואילו המצרים טבעו בתוך הים. כתוב בחז"ל שכוחות הרע טענו להשם יתברך, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, שני הצדדים עובדי עבודה זרה, אז למה שאלו יזכו יותר מאלו? זה העניין הזה שכוחות הרע רוצים לקחת מהשפע. אם יבוא שפע לעם ישראל לעבור בית ים סוף ביבשה, גם כוחות הרע רוצים לעבור שם, ואחרי שיעברו שם מה יעשו? יערגו את עם ישראל. אז מה הרווחנו מזה? היה צריך פה נס איך להביא את השפע לעם ישראל ושכוחות הרע לא יקבלו את זה. מי את השמירה הזאת עשה? הכוח של יוסף הצדיק. אותו דבר כפרה של כהן גדול ביום הכיפורים. מה זה הכפרה? יש עבירות לעם ישראל וצריך להציל את עם ישראל מעבירות, זה שכוחות הרע לא יוכלו לקבל את השפע של עם ישראל, כוחות הרע שנעשו על ידי עבירות. אז אנחנו רואים שבאמת באופן מיוחד הדבר הזה, שעל ידי שמירת הקדושה והצניעות בשפע לכל עם ישראל, אנחנו רואים את זה במיוחד במקומות של המאבק בין עם ישראל לבין כוחות הרע, להציל, לתת שפע לעם ישראל, ועם זה לשמור שכוחות הרע לא יוכלו לקחת ולקבל מהשפע הזה. אז זה הדבר הזה, צריך להיות לנו חיזוק גדול לעניין הקדושה והצניעות, שאדם ידע שבזמן שהוא שומר את עצמו בענייני קדושה וצניעות, לא רק את האורות של המצווה הזאת הוא מביא על עצמו, אלא גם הוא למד הרבה תורה, קיים הרבה מצוות, אבל כדי שהוא יקבל את האורות והשפע של התורה והמצוות שיש לו, הוא צריך לשמור את עצמו בקדושה וצניעות. ואז לא רק את של עצמו, הוא עוזר של כל עם ישראל עבור, ולא רק של הדור הזה, של הרבה דורות. כל זה, ואז הוא נוטל בזה חלק בראש בשפע הזה. אבל דווקא בגלל שהכוח של זה הוא כל כך גדול, אגב, הכוחות הרע יודעים את זה, אז על זה המאבק היותר גדול. יש הרבה שאומרים הם מוכנים את הכל לשמור חוץ מזה, למה? כי זה כל כך קשה להם. אבל הם צריכים להבין, כשאדם הולך לדרך משל בבורסה לקנות מניות, אז מה הוא מחפש? את המניות שהכי כולם יש להם ביקוש, שכולם יודעים שזה הולך להרוויח, כולם מחפשים את זה, אז גם הוא מחפש את זה. אם יבוא לשם איזה אחד טיפש, יגיד לו, תשמע, מה אתה תורח לחפש את המניות האלו שכולם רצים אחריהם? הנה תראה, יש כאן מניות שאף אחד לא רוצה לקנות אותם, ככה תלך תקנה אותם, לא תצטרך לחכות בתור שום דבר. הוא אומר לו, טיפש, למה כולם לא רוצים אותם? כי זה מניות שכולם יודעים שעוד כמה שבועות הם מפסידים מיליונים. מה אני משמע צריך להפסיד? המניות הם שכולם רצים. למה הם רצים? כי כולם יודעים שזה עומד להרוויח, גם אני רוצה להרוויח. אדם צריך להבין, כשהוא רואה שעניין הקדושה כל כך קשה, למה זה קשה באמת? כי כוחות הרע יודעים שפה תמון סוד ההצלחה, פה תלוי השפע הגדול, אז שם הם רוצים לגנוב. אז אדם צריך להבין, דווקא בגלל שזה כל כך קשה, סימן ששם יש את האור הגדול. ומה נותן לנו את הכוח הגדול לזכות לקדושה? אז דבר ראשון, כמו שלמה קראם בפסוקים, ונשמרת מכל דבר רע. אדם צריך לשמור את עצמו מכל הדברים הרעים. אם הוא יודע שיש מקומות שכשהוא הולך לשם חס וחלילה זה מדרדר אותו, ישמור את עצמו לא ללכת לשם, וכן הלאה וכן הלאה. כל אדם יודע לפי המצבים שלו באיזה דברים הוא צריך לשמור את עצמו. והדבר השני, מה שאומרת הגמרא במסכת קידושין דף למד עמוד ב' ובמסכת סוכה דף נ"ב עמוד ב', אם פגע בך מנוול זה, זה היצר הרע, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ. מה זה מושכהו לבית המדרש? ללכת ללמוד תורה. אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, אומרת הגמרא, אם אבן הוא נימוח שנאמר אבנים שחקו מים, ואין מים אל התורה שנאמר הוי כל צמא לכו למים, ואם ברזל הוא מתפוצץ, איפה לומדים? ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר הלא כל דברי כאש נאום השם וכפטיש יפוצץ סלע. העצה היא להרבות כמה שיותר בלימוד התורה. אלא מה? הרבה פעמים שאדם בא רוצה להתחזק בלימוד התורה, הוא רואה כל מיני קשיים, אז הוא אומר, אם זה כל כך קשה לי, אז כנראה שמהשמיים מרמזים לי שזה לא הכיוון שלי. אבל צריך לדעת שזה ההפך. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדפי, אמר רב שמעון בר יוחאי, נדמה לי שזה הממרה הראשונה בתלמוד בבלי מרב שמעון בר יוחאי. יש לפני כן בגמרא בדף ג' עמוד ב' ממרה של רב של רב שמעון חסידה. אז יש בה ברכי יוסף באור החיים, כמעט בתחילת אור החיים. הוא מביא שיש מי שאומר שרב שמעון חסידה שמובא שם בגמרא זה רב שמעון בר יוחאי. אז לפי השיטה הזאת שם זה הממרה הראשונה, זה בעניין תיקון חצות. אבל הברכי יוסף אומר שרב שמעון חסידה ורב שמעון בר יוחאי זה שני חכמים נפרדים. ויש ראיה גדולה לדבריו מהגמרא במסכת כתובות בדף ס"ז עמוד ב', שרואים שם שיש שם הממרה שמובאת פעם אחת בשם רב שמעון בר יוחאי, פעם אחת בשם רב שמעון חסידה. לפי אימן דמה אחר מי שיעין שם ראה שם ראיה גדולה על ברכי יוסף שזה שני חכמים, לא, זה לא אותו אדם. על כל פעמים, אז לפי ברכי יוסף, לפי השיטה שברכי יוסף מביא, שם זה הממרה הראשונה של רב שמעון בר יוחאי. לפי ברכי יוסף, הממרה הראשונה בתלמוד בבלי של רב שמעון בר יוחאי זה בגמרא מסכת ברכות דף ה'. מה כתוב שם? אמר רב שמעון בר יוחאי, ג' מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ואלו הם תורה וארץ ישראל ועולם הבא, וכולם לא נתנם אלא על ידי ייסורים. את המתנות הטובות האלו, התורה הקדושה וארץ ישראל ועולם הבא, לזכות באמת לזה בדרגה הגבוהה זה רחמנא ליצלן על ידי ייסורים. ובאמת אנחנו רואים את זה ברב שמעון בר יוחאי עצמו, במסכת שבת בדף למד ג' עמוד ב', שהגמרא מספרת איך הוא למד יחד עם בנו רבי אלעזר ורבי שמעון במערה, בתנאים מאוד מאוד קשים, 12 שנים, ואחרי זה עוד 12 חודשים. הם אכלו שם רק חרובים ומים, לחיות שנים על גבי שנים רק מחרובים ומים. אדם היה מנסה שבוע לעשות את זה, בקושי היה מחזיק מעמד, שנים על גבי שנים כך לחיות. והיו, לא היה להם בגדים להחליף, והם רצו שהבגדים יישארו בשביל התפילה טובים, אז הם כל היום היו מחוסים בחול, והבשר שלהם, כמו שכתוב שם בגמרא, נסדק, כולה היה סדקים סדקים. מה שם מספרת שכשהם יצאו מהמערה, הפנחס בן יאיר בא לקבל את פניו של רב שמעון, של רב שמעון בר יוחאי, וכשהוא ראה את האיסורים שהוא עובר מהסדקים שכל הגוף שלו סדוק, אז הוא בכה. שאל אותו רב שמעון בר יוחאי, למה אתה בוכה? הוא אמר לו, על שאני רואה אותך במצב כזה, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו רב שמעון בר יוחאי, אוי לי אם לא ראית אותי בכך, שעל ידי זה זכיתי למדרגה גדולה בתורה. שאומרת הגמרא שלפני כן, כשרב שמעון בר יוחאי היה שואל שאלה, רב פנחס בן יאיר מתרץ על זה 12 תירוצים. עכשיו הוא הגיע לדרגה שכשרב פנחס בן יאיר מקשה קושיה, רב שמעון בר יוחאי היה מתרץ על זה 24 תירוצים. זאת אומרת שאת הדרגה הגבוהה שהוא זכה בתורה, הוא זכה את זה על ידי ייסורים. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף סמך ג' עמוד ב', במסכת שבת דף פ' ג' עמוד ב', ובמסכת גיטין דף נ"ז סוף עמוד ב', אמר ריש לקיש, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. מסביר החזון איש, מובא כמדומן והדברים האלו בשם החזון איש בספר חיי עולם נטע, מה הכוונה שהאדם ימית עצמו על התורה? להמית את הרצונות הטבעיים שמפריעים ללימוד התורה. מה הכוונה שאדם ימות, ילך להתאבד, מלבד שזה איסור גדול, מתי הוא ילמד את התורה גם? אלא הכוונה, לכל אדם יש רצונות טבעיים שמפריעים ללימוד התורה. אז אדם צריך להמית את אותם הרצונות הטבעיים כדי להתמסר ללימוד התורה. ולמה התורה התייחסה לזה בלשון כזו חריפה של מיתה? זאת התורה אדם כי ימות באוהל. כי לפעמים כל כך קשה לבן אדם להמית את הרצונות הטבעיים האלו, זה נראה לו קשה כמו למות, אומרת לנו התורה, אף על פי כן זאת הדרך. אם אדם רוצה לזכות לתורה, אפשר ללמוד גם בלי לצייר את עצמו, גם בלי להמית את הרצונות הטבעיים, אבל כדי שאדם יזכה לדרגה הגבוהה של תורה, זה תלוי בהתמסרות המוחלטת. אבל שלא ירשוב האדם שזה כזה סבל, כי אומרת המשנה במסכת אבות בפרק שישי, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תשען וחיה צער תחיה, ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. כשאדם באמת מתמכר ללימוד התורה על חשבון הוויתור על כל הרצונות והתאוות, כבר בעולם הזה זה אשריך, כי האדם זוכה לאור האלוקי שבא מהשם יתברך לתוך הנשמה, שזה ורק זה התענוג האמיתי של הנשמה. ועל מה שהמשנה אומרת, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תשען וחייצר תחיה. אומר הרשב"א בתשובה המובאת בה בתיאוסוף ויורד היה בצבן רשקף חית, שלא אצל כל אדם יכול לקיים את זה, פת במלח תאכל מים במשורה תשתה. אומר הרשב"א, יש אנשים שאם יעשו ככה אז לא יוכלו בכלל ללמוד, מוכרחים לאכול טוב בשביל ללמוד. ובדורנו הדברים האלו של הרשב"א זה נכון כמעט אצל כולם, כמעט אצל כולם. אם אדם יסגף את עצמו באכילה ממש בדרגה כזו של פת במלח ומים במשורה, לא יוכל להתרכז ללמוד. אבל עם כל זה, לכל אדם יש דברים שהוא צריך לצער את עצמו בשביל לימוד התורה, ובזה מבואר חילוק הלשונות במשנה במסכת אבות. הלשון הוא, כך היא דרכה של תורה, ועל זה כתוב את התנאים הקשים של פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה. אבל בגמרא שהבאנו במסכת ברכות ושבת וגיטין, הלשון יותר חריף, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. הלשון יותר באופן מוחלט, שאין יוצא מן הכלל, אין התורה מתקיימת אלא במי שמתעצמה עליה. מה הכוונה? למה הלשון יותר חריף? כי בגמרא, כי במשנה במסכת אבות פרטו איזה סוגים של קושי. התיקוני זוהר, בתיקוני זוהר חדש, מסביר שהכוונה של הגמרא הזאת שהבאנו, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, זה הכוונה למה שכתוב במשנה. למה שכתוב במשנה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו'. אז מה, שום אופן לא לצלם. אז מה הכוונה, למה שינו, שני שינויים אנחנו רואים. אחד שבמשנה פרטו את התנאים של הסבל, ואילו בגמרא לא פרטו מהם פרטי הסבל, רק אמרו בכללות, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. זה הבדל אחד. הבדל שני, שבמשנה נקטו בלשון פחות חריף, רק כך היא דרכה של תורה. בגמרא נקטו בלשון יותר חריף, אין התורה מתקיימת אלא במי שעושה את זה, רק כך, אין דרך אחרת חוץ מזה. הסיבה היא כי על התנאים שכתוב במשנה, פת במלח ומים במשורה, כמו שהבאנו מהרשב"א בתשובה שמובאת בבית יוסף ביורד העצבן רשכ"ח, זה לא לכולם נכון. יש אנשים שלא יכולים בשום אופן כך, ועד רבה צריכים לאכול טוב בשביל ללמוד תורה, וכמו שאמרנו בדורנו, אצל רוב בני אדם זה כך. אבל מה שהגמרא אומרת, בלי להיכנס לפרטים, שיש דברים שאדם צריך להמית את עצמו בשביל לימוד תורה, זה נכון על כולם. זה אין התורה מתקיימת אלא במי שעושה כך. על הפרטים, כל אדם זה משתנה איזה פרטים, אבל בכללות זה נכון אצל כל בן אדם. אם אדם רוצה לזכות לתורה, אדם צריך לוותר על הרבה דברים, והאדם צריך להמית את עצמו על התורה. אבל שלא ירשוב הבן אדם שממילא זה חיים של סבל, ההפך הגמור. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ומה זה הטוב הזה? הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך, והתורה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. וכשאדם לומד תורה, שני האורות האלו מתחברים ומתמזגים, וכמה שהוא יותר מתמסר ללימוד התורה, כמה שהוא יותר מוותר על התאוות של הגוף, אז יותר ויותר מתמזגים שני האורות האלו. והמיזוג, החיבור של האורות האלו, זה התענוג האמיתי של הנשמה, שמתווספים על האורות של הנשמה, האורות של התורה, ואז הנשמה מקבלת את העוצמה והכוח האמיתי של הנשמה. אבל אם האדם לא מקריב עבור לימוד התורה את הרצונות שלו, אז יש מסכים שחוצצים בין האורות של הנשמה לבין האורות של התורה. גם עם המסכים האלו יש הרבה חיבור בין האורות, אבל החיבור הוא לא מושלם. על ידי שאדם ממית את התאוות, מסתלקים המסכים האלו, ואז באופן חזק יותר ודבוק יותר מתחברים האורות של הנשמה יחד עם האורות של התורה, ואז האדם זוכה לקבל באמת את העוצמה של הנשמה ולהרגיש את החיבור של הנשמה להשם יתברך, שזה מה שאומר דוד המלך עליו שלום בתהילים במזמור מבית, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי, מתי אבוא ויראה פני אלוקים. יש לנו בפרשה בפרק כ"ד פסוק ח', ישמר בנגע הצרת לשמור מאוד ולעשות ככל אשר יראו אתכם הכהנים הלויים, כאשר ציוויתים תשמרו לעשות. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. אז הפסוק הראשון נשמר בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות ככל אשר יראו אתכם הכהנים הלויים כאשר ציוויתים תשמרו לעשות. הכוונה אומרה שישמר בנגע הצרת שלא תתלוש סימני טומאה ולא תקוץ את הבהרת, ככל אשר יראו אתכם אם להסגיר, אם להחליט, אם לתאר. זאת אומרת, יש לנו בפרשת תזריע את ההלכות, שאם יש תזריע מצורע, אם יש נגע צרעת, אז יש סדר בתורה של התארה. באים לכהן, הכהן קובע אם זה תמה או טהור, ואם זה תמה את כל התהליך. אז אם בן אדם יבוא לומר, הוא רוצה לחסוך את כל הדרך, הוא יחתוך את האור במקום של הצרעת, ואין צרעת. אומרת התורה זה אסור, ישמר. כלומר, אומרת הגמרא, כל מקום שכתוב ישמר זה לאו. יש לאו דאורייתא שאסור לקצוץ את הצרת. אלא צריך לעשות את כל הסדר של התארה. והפסוק שמיד אחרי זה, אומרת התורה, זכור את אשר עשה השם לוקח על מרים בדרך בצאתכם ממצרים. זה מצוות עשה של לזכור את המעשה של מרים. על כל פנים, זכור את אשר עשה השם לוקח למרים בדרך בצאתכם ממצרים. מה זה המצוות עשה הזאת של זכור את אשר עשה השם לוקח למרים בדרך בצאתכם ממצרים? זה מה שראינו בסוף פרשת בעלותך, כשדיברו מרים ואהרון במשה, שהיא קיבלה צרעת. אומר רש"י, זכור את אשר עשה וגומר למרים, אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר לשון הרע. זכור עשו למרים שדיברה באחיה ולקתה בנגעים. אומר הרמב״ם בהלכות טומאת צרעת, כמדומן בפרק ט"ז, אומר הרמב״ם שאדם צריך לעשות קל וחומר בעצמו. מרים הייתה אחותו של משה רבנו, והיא עזרה לו הרבה בחיים. הרי היא סיכנה את החיים שלה בשביל להציל אותו, כמו שמסופר בפרשת שמות. וכשהיא דיברה נגדו, לא שהיא חס וחלילה באה להחשיב אותו כרשע, אומר הרמב״ם, היא רק חשבה שהוא כמו כל הנביאים. היא לא הבינה את ההפרש הגדול שבינו לבין שאר הנביאים, והכל היה מתוך כוונה לטובה. ועם כל זה, כך נענשה. על אחת כמה וכמה שאדם צריך לשמור את עצמו מסתם דיבורים של לשון הרע, באופן שאין את הדברים האלו. דיברנו פעם שבאיסור של לשון הרע יש לנו שני סוגים של לשון הרע. כמו שאומרת הגמרא במסכת ערכין בדף ז' עמוד א', יש לשון הרע דאהנו מעשיו ויש לשון הרע דלא אהנו מעשיו. מה הכוונה? יש לשון הרע שאדם מדבר על השני שלא נגרם לשני מהדיבורים האלו שום נזק, ויש לשון הרע שאדם מדבר על השני שנגרם מזה נזק, נגיד על ידי זה פיתרו אותו מהעבודה שלו או כל דבר אחר של נזק. ואת שניהם התורה אסרה. אבל מבואר בגמרא שמה שיש הבדל. לשון הרע דאהנו מעשיו שנגרם לו מזה נזק הוא הרבה יותר חמור, ולשון הרע שלא נגרם לו מזה נזק זה פחות חמור. לא שזה מותר, זה גם כן אסור, איסור חמור, אבל עם כל זה זה פחות בחומרתו מאשר לשון הרע דאהנו מעשיו. מה זה נוגע לנו הדבר הזה? אנחנו צריכים לדעת, כולנו רוצים להיזהר, והלוואי שנזכה להיזהר לא לדבר אף פעם לשון הרע. אבל גם אם בן אדם רואה שהוא לא מצליח, אז מה קורה? כשבן אדם רואה שהוא לא מצליח להיזהר, והרבה פעמים קורה שהוא כן נכשל, אז זה כבר גורם לו שלא כל כך להיזהר, אלא לא להיזהר, כי הוא אומר בלאו הכי אני לא מצליח להיות נקי מזה. אבל אדם צריך לדעת, לשון הרע דהן ומעשיו, שבאמת גורם נזק לשני, זה פחות מצוי. ואם אדם יקבל על עצמו שלפחות את זה, להיזהר מאוד. להיזהר מאוד מלשון הרע, שגורם באמת נזק לשני. ואז על זה זה יזכה גם, שמכוח הזהירות הזאת, יזכה כמה שיותר להימנע, גם מהלשון הרע דלא אהן ומעשיו. ולמה באמת התורה אסרה לשון הרע דלא אהן ומעשיו? אם זה דבר שלא יכול לגרום נזק לשני, אז באמת ברש"י, ברש"י שם במסכת ערכין בדף ט"ז עמוד א', הוא מסביר את שני הסוגים של לשון הרע כך, ששניהם מדובר באותו מקרה שאחד דיבר עם השני נגד מישהו. רק אהן ומעשיו זה שהדברים התקבלו, נגיד יש איזה בעל מפעל ואחד התחיל להגיד לו כל מיני דברים על איזה פועל, אז יש מקרה שבעל המפעל מקבל את הדברים ופיטר את הפועל הזה, ויש מקרה שבעל המפעל אומר, מה אכפת לי מה שאתה מדבר עליו, אני משאיר אותו בעבודה. אז כך רש"י מסביר את שני הסוגים. אז בזה זה פשוט למה התורה אסרה, כי כשהוא מדבר, מאיפה הוא יודע שבעל המפעל לא יקבל את זה? אבל מבואר בפוסקים כדבר פשוט, שגם במקום שהדיבור לא יכול בכלל להזיק, אדם יושב ומדבר על לשון הרע על איזה מישהו שנמצא באירופה, וזה שהוא איתו מדבר לא שייך שיגרם מזה שהוא יחשוב על עברה לאו שום נזק. גם את זה התורה אסרה. למה את זה התורה אסרה? הרי לא ייגרם לאו מזה שום נזק. אז אומר החפץ חיים, על פי דברים הוא מביא את זה בשם הזוהר, הרי הבאנו הרבה פעמים מרב חיים וולוז'ינצל בספר נפש החיים שמביא מהזוהר ומאוד מקומות בדברי חזל, שכפי מה שבן אדם כאן עושה בעולם הזה, כך מתנהגים העולמות העליונים. אומר החפץ חיים, כשבן אדם כאן מדבר לשון הרע על יהודי, הוא מעורר את המקטרג העליון רחמנא ליצלן בשמיים על עם ישראל. אז יוצא שגם לשון הרע דלא אהן ומעשיו, זה גם לשון הרע שרחמנא ליצלן עלול לגרום נזק. זה פחות חמור מאהן ומעשיו, כי באהן ומעשיו שכבר פה בעולם הזה הוא גורם נזק, זה יותר חמור. אבל בכל לשון הרע אדם עלול לגרום נזק. ואדם צריך לדעת, הוא לא יכול לדעת איזה נזקים הוא גורם. אז צריך מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. ולצד שני, כשאדם מדבר דברים לטובת השני, פועל לטובת השני, אומר החפץ חיים, שכשאדם פה בעולם הזה עוזר לשני, הוא מעורר את מידת החסד בשמיים על כל עם ישראל. כשאדם פה בעולם הזה עוזר לשני, הוא מעורר את מידת החסד על כל עם ישראל. אומר החפץ חיים שזה סוד העניין שכתוב בחז"ל, שבזכות שאברהם אבינו הכיל את המלאכים, הגמרא במסכת בבא מציעא פרק שביעי, שבזכות זה היה מן לכל עם ישראל במדבר 40 שנה, מיליוני יהודים אכלו מן 40 שנה בזכות פעם אחת שאברהם אבינו הכיל את המלאכים. וכתוב שם בגמרא שהמלאכים בכלל לא אכלו, הם רק עשו את עצמם אוכלים. אז מה העניין הגדול, הזכות הגדולה מזה? אומר החפץ חיים, כיוון שאברהם אבינו מצוותו ניסה לעזור, אז הוא כבר עורר על ידי זה את מידת החסד לכל עם ישראל. אז זה בידי האדם, הדברים תלויים, אם לגרום חס וחלילה מקטרג עליון על עם ישראל, או לצד שני לגרום שפע של חסד בכל העולמות העליונים לכל עם ישראל. אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש של תשובה. אדם צריך לראות באמת איך לעשות את חשבון הנפש עם עצמו. כל אדם לב יודע מרת נפשו מה לתקן, כל אדם באופן פרטי יש לו את הדברים שהוא יודע שצריך לתקן, אבל מה שבכללות אדם צריך נכון לכולם להשתדל כמה שיותר להרבות בהתמדה בלימוד התורה. זה דבר שנכון לכולם, תמיד יש מה להוסיף בזה. הגמרא אומרת מסכת ברכות בפרק ראשון, שאם באו יצורים לאדם, ימשמש במעשיו, ואם ישמש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. שואלים המפרשים, אם יש לו ביטול תורה, אז איך אנחנו אומרים, ימשמש ולא מצא, אם ישמש ולא מצא, ביטול תורה זה עבירה גדולה, כמו שכתוב בספרי, כשם ששכר תלמוד תורה כנגד כל המצוות, כך עונש ביטול תורה כנגד כל העבירות, אז איך אנחנו קוראים לזה פשפש ולא מצא? יש על זה כמה תירוצים במפרשים. אחד התירוצים, שבשאר עבירות, אם הוא באמת חיפש ולא מצא, אז יכול להיות שבאמת אין, אבל בביטול תורה, אפילו אם אדם חיפש ולא מצא, קשה מאוד שיחפש שוב פעם, כי כל כך קשה להינצל מזה. כל רגע שאדם יכול לעסוק בתורה, אדם מצווה ללמוד תורה, והגית בו יומם ולילה, והגית בו יומם ולילה, כל רגע ורגע. וגם נראה לבן אדם שהרבה זמנים לא שייך ללמוד, אבל אם הוא יבדוק אפשר ללמוד. והפעם רב ישראל מסלן זצל, יהודי שהיה צריך בשביל פרנסתו מוכרח לעבוד קשה הרבה הרבה, לא היה נשאר לו כמעט זמן ללמוד. אז הוא שאל אותו, אין לי אפשרות ללמוד. הוא שאל אותו, אולי אתה יודע איזה משנה בעל פה? אומר, לא יודע. אומר, לא יכול להיות שאתה לא יודע. לפחות בשנייה, בתחילת מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, והיא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה וכו'. הוא אומר, כן, זה בטח אני יודע. ואם גם לא יודע, אז יכול ללמוד את זה בקלות. אומר לו, בסדר, אז כשאתה עובד כל הזמן, תחזור איזה משנה או איזה משניות בעל פה. תמיד האדם, היכולת של אדם ללמוד תורה היא הרבה מעבר למה שבן אדם חושב. ובכל מילה ומילה שאדם לומד תורה, אדם מקיים מצוות עשה מן התורה. הפה של בן אדם יכול להיות ממש בית חרושת של מצוות. אדם הולך לשיעור תורה, כל מילה ומילה זה מצוות עשה גמורה מן התורה. אז מילא, אם הבן אדם כך הולך, אז הבן אדם רואה שזה חיים אחרים לגמרי. יש לו את האפשרויות כל הזמן איך להתחבר לשם יתברך. כל רגע שאדם לומד תורה, אדם מחובר לשם יתברך בחיבור עצום מאוד מאוד. כל רגע שאדם לומד תורה, מביא אור רוחני נורא מהשם יתברך על נשמתו. והאדם צריך רק לנצל את הזמן שלו ואת הכוחות שלו לעשות את זה. כל אדם יודע מה, כל אדם יחפש לעצמו את הדרך איך הוא יכול להתמיד יותר בתורה. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף י"ט עמוד א', אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. כל אדם, אומר האריז"ל, זה תלוי בשורשי הנשמות. כל אדם, יש אדם שיודע שאם הוא ילמד יותר בבקיאות, אז הוא יותר יימשך להתמדה. יש אדם יודע אם יותר ילמד בעיון הוא יימשך להתמדה. יש אדם יודע אם יותר ילמד גמרות יימשך להתמדה. יש אדם יודע יותר ילמד הלכות יימשך להתמדה. כל אדם יחפש את הלימוד שמושך אותו להתמדה, וישתדל לראות איך באמת לנצל כמה שיותר את הזמן ואת הכוחות ללימוד תורה. ואז גם הוא מרוויח מבחינת עולם הזה, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות, כל המקבל עליו עול תורה פורקין מעליו עול דרך ארץ. זאת אומרת, הבן אדם אומר שקשה לו ללמוד תורה, אבל צריך לדעת, כל בן אדם נגזר עליו מה שקשה לו. אם הוא לא לוקח את הקושי הזה בתורה, רחמנא ליצלן, הרבה פעמים הקושי הזה בא לו בדברים אחרים. על ידי לימוד התורה הוא חוסך לעצמו את הדברים האחרים. כמו שאומרת הגמרא, שכל הבני אדם הם יגעים. מי שזכה, אז ההגיעה שלו היא בתורה. כמו שהקהילות יעקב מביא מהמדרש, שנגזר על בן אדם נדודי שינה. אז יש אדם שזוכה שהוא מנדד את שנתו להתמיד בתורה. יש בן אדם שלא זכה לזה, אז מתגלגלים לו כל מיני סיבות אחרות לנדד את שנתו. אדם צריך לדעת, מעמל התורה לא מפסידים שום דבר. ולא רק שלא מפסידים, אלא זה החיות האמיתית של האדם. כמו שאנחנו אומרים בתפילת ערבית, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. כמה שאדם יותר זוכה להרגיש שהתורה זה החיות שלנו ואורך ימינו, אז הוא יותר זוכה, ובהם נהגה יומם ולילה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב לשם ברך, כמה שיותר לעשות רצון השם ברך. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין תמידה שמרה בימינו אמן, וביאת משיח צדקן מרה בימינו אמן.